אז חודש טוב בעזרת השם. יהיה החודש הזה סוף הקץ לכל צרותינו, תחילה וראש לפדיון נפשנו של כולם, כל ישראל. אני רוצה לעשות הפסקה קצרה בתווך בין אברהם ויצחק שעסקנו בהם בשבועות האחרונים לבין יעקב שאליו רציתי להיכנס עכשיו, ולעסוק, זה גם מתאים לראש חודש ומאוד מאוד לפרשת ויצא, אבל זה חוט חורז בכל ספר בראשית, לעסוק באימהות, אבל לא רק באימהות בפני עצמן, אלא במערכת הקשרים בין האימהות והאבות. הבדיחה אומרת שאנחנו לא מבינים את הנשים שלנו, אבל זה לא בדיחה, זה כנראה אמת גדולה שצריך לדעת להבין. נכון צבי, אתה סיפרת על הג'יני הזה בזמן האחרון, נכון? מותר להתחיל בבדיחה, רבי עקיבא היה מתחיל במילתא דבדיחותא, אבל דברים רציניים. אבל הבדיחה היא רק בשביל להפוך את זה בהמשך. אומר דבר בשם אומרו, אני לא אגיד עוד פעם בשם מי, אבל הבדיחה מספרת על אותו אחד ש מה זה הג'יני, ג'יני, נכון? שיצא ואמר לו שכל מה שהוא מבקש הוא יקבל. אז הוא אומר לו, תראה, אתה יודע, אני יהודי פה ככה, ירושלמי פה, מזכון מוישה בטח, אני יודע מה, יש לי בן בניו יורק. אולי אתה יכול לארגן לי מטוס עם מסלול תעופה, מסלול הלוך, מסלול חזור, מפה לניו יורק. מסובך להגיע עם אוטובוסים, אפשר ש אבל תראה, זה לא הגיוני, זה מסלולים, זה שדות תעופה, זה להזיז את כל העולם, זה לשנות, זה סיבוך מאוד גדול. אין ברירה, בסדר, אולי יש לך בקשה אחרת. אז הוא אומר לו, תראה, אם זה לא הולך, תעשה שאני אבין את אשתי. אז הוא אומר לו, תגיד לי, כמה מסלולים רצית? יש דברים פשוטים. בערך, נכון? כמה מסלולים רצית? אני מהחיוך הזה רוצה להיכנס לעומק של העומק של העומק, שיותר מכל מקום אחר מתברר בספר בראשית. בספר בראשית על סדר האבות והאימהות, ואני רוצה להתמקד בקסרה, רבקה, רחל ולאה, רק באבות ובאימהות. צריך להמשיך את זה הלאה אחרי זה לשבטים וליהודה ותמר ולאסנת ולספר שמות וללמוד את הסוגיה הזו בכלל, זו סוגיה מאוד גדולה. אני אתחיל את הסוגיה דווקא לא בקשר בין אבות לאימהות, אלא בשיחה גדולה מאוד שמתרחשת לא בפרשה שלנו, אבל היא קשורה מאוד לפרשה שלנו. בפרשה שלנו אנחנו פוגשים בפעם הראשונה את יעקב פוגש את רחל. וישק יעקב לרחל, וישא את קולו ויבק. האהבה העצומה בין יעקב לרחל הולכת ומתבררת עוד ועוד ועוד. היא עיקרו של הבית. ויהב יעקב את רחל. בנימין נולד בפרשה הבאה כבר, בפרשת וישלח. רחל מתה בלידתה אותו. ויעקב קובר את רחל בדרך אפרתה, היא בית לחם. בעוד הרבה ימים, אחרי כל הסיפורים הגדולים, קורא יעקב ליוסף אל מיטתו במצרים. יוסף הוא המשנה למלך, ומצווה עליו לשאת אותו לארץ ישראל ולקבור אותו במערת המכפלה. ואז בשיחה מרגשת מאוד, שאין לה שני צדדים, יש לה רק את דברי יעקב, ולכן הכל צריך להיות מובן לנו. לפני שיעקב מדבר עם כל הבנים ומברך את כולם, הוא קורא ליוסף, אומר לו, ואתה שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים, עד בואי אליך מצרים מעלי הם, אפרים ומנשה, כי ראובן ושמעון יהיו לי. ואחרי שהוא מתאר את המיוחד שביוסף, שכל כך ממשיך את רחל ואת כל מה שיש, הוא אומר כך, אני מבקש להיקבר במערת המכפלה, אל נא תקברני במצרים. ואני בבואי מפדן, מתה עליי רחל. בארץ כנען, בדרך, בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה. ויקבריה שם בדרך אפרת, היא בית לחם. ועכשיו, ממך אני מבקש לקבור אותי במערת המכפלה. כל המפרשים נזעקים שם, זה הרי מאוד רגיש. את לאה קברנו במערת המכפלה, יחד עם אברהם ושרה ויצחק ורבקה ואדם וחווה. אבל את רחל האהובה, את עיקר הבית, את אמא שלך, את האמא של זה שממנו אני דורש לקבור אותי במערת המכפלה, את רחל קברתי בדרך. מה הוא אומר עכשיו? למה באמת זה קרה? רש"י אומר שם בלשון הבאה, ואף על פי שאני מטריח עליך להוליכני להיקבר בארץ כנען, קצת יותר דרך מאשר מבית לחם לחברון. אם התירוץ הוא המרחק, זה קצת יותר קשה. קצת יותר קשה להוציא את יעקב ממצרים, צריך אישור של פרעה, צריך עולם שלם. ולא כך עשיתי לאמך? וידעתי שיש בליבך עליי. שיחה מדהימה, שיחה שחיכתה עשרות שנים. אף פעם לא דובר על זה? יוסף לא היה תינוק, בנימין היה תינוק. יוסף היה ילד גדול. אף אחד לא שאל מה קורה? וידעתי שיש בליבך עליי, הביטוי הוא מדהים. אז אם יש בליבי עליך, ואני חושש שיש בליבך עליי, למה זה לא יתברר אף פעם? למה לא דיברנו על זה? עכשיו זה הרגע. רגע לפני מותו של יעקב. אבל דע לך שעל פי הדיבור כבר תהיה שם. שתהיה לעזרה לבניה. כשיגלה אותם נבוזרדן והיו עוברים דרך שם, יצא רחל על קברה ובוכה ומבקשת עליהם רחמים, שנאמר קול ברמה נשמע וכולי, נהי בכי תמרורים רחל מבכה. והקדוש ברוך הוא משיבה, יש שכר לפעולתך, נאום השם, ושבו בנים לגבולם. רש"י מציב אותנו פה באתגר גדול. הקושי הוא קושי מאוד גדול. ורש"י נאמן לדרכו, ואני לא באתי ליישב אלא פשוטו של מקרא, שואל שאלה מאוד פשוטה, אבל הוא נדרש לדברי אגדה. הוא לא עונה תשובה לפי הפשט. זה לא שיש לו עוד תשובה. אין לו.
הוא כנראה דוחה תשובות שהמפרשים האחרים נתנו.
ויש תשובות פשטניות. יש תשובה מדהימה אצל רבי עובדיה ספורנו. הספורנו אומר תשובה מופלאה. אני אומר אותה בעל פה, אבל בעצם הספורנו אומר, לא יכולתי לדבר איתך על זה אף פעם, אבל אתה יודע למה קברתי אותה בדרך? הגיע הזמן שאני אגלה לך. במותה של רחל אני הפסקתי לתפקד. כשאמא מתה לא היה לי אפילו את הכוח הנפשי ללכת. הכל נגמר. משפט אחד מתוך ספורנו, כל כך גברה עליי טרדתי ואבלותי, שלא עצרתי כוח להוליכה. מעניין מאוד. הרמב"ן אומר תשובה פשוטה, אולי פשטנית מדי, על מי אעזוב את כולם. מה פירוש אני אלך עכשיו למערת המכפלה? איך אני יכול? יש לי כאן את כל בניו ואת כל בנותיו ואת מקנהו ואת כל ה... ורש"י בחר בדברי אגדה. בפשט. אני התחלתי בשאלה שלא מהפרשה. אני משאיר אותה פתוחה. אני רוצה להגיע לשאלה הזאת בהמשך. אני חושב שעל פי הדברים שננסה ללמוד מתוך שרה ורבקה, ונתמקד ברחל, גם רחל בלאה ועוד יותר ברחל, נחזור ונידרש לרש"י, ואולי להבנה אחרת לגמרי, בדיוק בדברים שכולנו כל כך מכירים מדברי רש"י, של ויקבריה בדרך כדי שהיא תתפלל על בניה וכו'. אני רוצה להתחיל באמת משרה ואברהם. אברהם ושרה, אנחנו פוגשים אותם כבר בפרשת נוח. פוגשים אותם כשהם עושים את הנפשות בחרן, ובתחילת לך לך הם באים עם כל הנפש אשר עשו בחרן, עשו לשון רבים, ורש"י, אברהם מגייר את האנשים ושרה מגיירת את הנשים. מסירות הנפש של שרה כלפי אברהם היא מופלאה. מיד כשמגיעים לארץ כנען, רעב בארץ, יורדים למצרים. כולנו זוכרים את זה שאברהם הולך בניסיון עם פרעה במצרים, אבל הניסיון הבאמת גדול היה של שרה. ההגדרה היא מוחלטת. אמרינה אחותי את למען, יתאב לי בעבורך, וחייתה נפשי בגללך. מי שמסתכנת בכל המובנים, במובן הכי אינטימי, במובן הכי רוחני, במובן הכי טמא שיכול להיות, זה שרה שהולכת אל פרעה. אין שום שאלות. המסירות נפש של שרה כלפי אברהם הופכת להיות יותר ויותר מופלאה בהמשך. לא נולד להם בן. ואז מגיעה שרה בפרק ט"ז, יש חומשים בסך הכל, אני גם אקח חומש אחד, אולי משהו אחד לא שיהיה לך, יש עמוד. בפרק ט"ז, מי שיש להם חומשים, אני חושב שיש לפני כולם, אבל אני גם לא אקרא הרבה, אני רק ככה רבעי פסוקים. בפרק ט"ז, כל כך מעניין אגב המיקום, הנה פותחים בפנים אז נזכרים, ושרי אשת אברהם, לא ילדה לו, נכון? תזיין פסוק א', ולה שפחה מצרית ושמה הגר. להמשך נגיע עוד שנייה אחת, אבל זה כל כך חזק הפסוק הזה במיקום שלו. אתם יודעים מה כתוב לפני כן בפסוקים? לפני כן כתוב שבסוף ברית בין הבתרים אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, עכשיו תסתכל טוב ותבין. ביום ההוא קראת השם את אברהם ברית לאמור לזרעך נתתי את הארץ הזאת. אתה יודע כמה? זרעך יהיה ככוכבי השמיים, זה כבר נאמר לפני. והארץ היא לא שבעה עממים שיש בכל הפסוקים. 10 עממים, הקייני, הכניזי, הקדמוני, החיטי, הפריזי, הרפאים, האמורי, נון ב'. ושרה אשת אברהם לא ילדה לו. הכל מובטח. אבל שרה אשת אברהם לא ילדה לו, ולה שפחה מצרית ושמה הגר,
והיא מביאה ראשונה מתעברת. אבל עכשיו אני עוד לא עובר לאגר ולא לאברהם, אני רוצה לעסוק רק בשרה. פסוק ב' ותאמר שרי אל אברהם, הננה הצרני השם מלדת. תשימו לב, היא לוקחת את זה רק על עצמה. הננה הצרני השם מלדת. ולמי ששואל, מה פתאום עכשיו זה מתעוררת ולמה עכשיו היא אומרת את זה? פשוט פשט מקרא. הרי הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, לא יירשך זה, כי אם אשר יצא ממאיך, הוא יירשך. ושום דבר לא יוצא. זאת אומרת, אברהם כן יכול להוליד. הקדוש ברוך הוא לא אמר לאברהם, משרה יהיה לך בן. הוא אמר לו, לא יירשך זה, כי אם אשר יצא ממאיך, הוא יירשך. באותו רגע הופך את אברהם מבחינת עצמה למה? לזו שמעכבת. היא המעכבת. ואז היא אומרת, הננה הצרני השם מלדת, בוא נא אל שפחתי, אולי ייבנה ממנה. ומסוף הפסוק אנחנו שומעים, לא רק כמה זה לא יוזמה של אברהם, אלא כמה זה החלטה, יוזמה, ועוד רגע תראו, כמעט ולא כמעט, בעל כורחו של אברהם. הביטוי בפסוק הוא, וישמע אברהם לקול שרי. לשמוע לקול, זה לעשות מה שציווית עליי. רבקה אומרת ליעקב, שמעתי את כל השאלות שלך. עכשיו שמע בקולי. ואז הוא מבין שזה לאשר אני מצווה אותך והולך ועושה. וישמע אברהם לקול שרי. חכו, תראו כמה זה מפורש בהמשך. ותיקח שרי אשת אברהם את הגר המצרית שפחתה. אגב, ביטוי ממש מקביל לכי ייקח איש אישה. אבל היא עשתה את הוותיקח, בכלל לא הוא. עכשיו החלטת איזה עוצמה נפשית צריך בשביל זה. החלטת לתת את השפחה שלך, את השפחה המצרית שלך, לאישך. זה הרי עוצמה שאיך אפשר להבין אותה בכלל, איך אפשר לעמוד בזה? איך אפשר לחיות עם זה שנייה? תני לו אותה כשפחה, תני לו אותה כפילגש. ותיקח שרה ישת אברהם את הגר המצרית שפחתה מקץ 10 שנים לשבת אברהם בארץ נען, ותיתן אותה לאברהם אישה, לא לאישה. מי הגדיר את מעמדה כאישה? שרה. ויבוא אל הגר, ותהר. כל כך מיידי, כל כך נורא, כל כך מזעז, איך אפשר בכלל? איך היא עומדת בזה שרה? ותהר, ותרא כי הרת, ותקל גבירתה בעיניה. ועכשיו, תראו איך הכל מתהפך תוך שנייה. כל כך הרצנו את שרה עכשיו. תראו מה קורה עכשיו. ותאמר שרי אל אברהם, חמסי עליך! אתם רואים כמה קשה להבין? אני? באמת עכשיו איך אני קשור? לא מכירים כאלה איזה? אנוכי נתתי שפחתי בחיקך. וכאן הכל האברהמי, נכון, בדיוק, אני לא ביקשתי. ותרא כי הרת ואקל בעיניה. אוקיי. ישפוט השם ביני וביניך. ישפוט בסדר, אבל מה כתב האישום? ישפוט, ישפוט, על מה? הבנתי, ישפוט השם, אתם מבינים את המושג ישפוט השם ביני וביניך? שנייה אחרי ששרה נתנה את הגר שפחתה לאישה לאברהם? ומה אברהם? זה הרי לא יאמן לך. ויאמר אברהם אל שרי, הנה שפחתך בידך. היא קוראת לו, היא קוראת לה אישה של אברהם. הוא לא יצא מהאישות עם שרה. היא שפחתך. עשי לה הטוב בעינייך. איך זה מסתדר עם החסד עם ההכנסת אורחים, עם אברהם מגייר את האנשים ושרה את הנשים, ותענה שרי, ותברח מפניה. המשך הסיפור, וימצא המלאך השם ידוע. חמסי עליך, ישפוט השם ביני וביניך. אבל באותו רגע, או בצד השני, רגע לפני, המסירות נפש, אני חושב שהמסירות נפש אצל פרעה היא מסירות נפש עצומה, אבל המסירות נפש האנושית הזאת, לתת את הגר כאישה לאברהם, זה בלתי נתפס. אולי הדבר היחיד שקצת דומה לזה, זה הסימנים שנותנת רחל לאחותה. זה לא נתפס. זה בלתי ניתן להבנה. נולד ישמעאל. ואז אחרי 13 שנה, והשם פקד את שרה כאשר אמר, ויעש השם לשרה כאשר דיבר. אבל בדרך באמצע עוד פרט אחד. מיד נגיע לגירוש הבא. מיד נגיע אליו. רק עוד פרט אחד קטן באמצע. המלאכים באים ואומרים שלמועד הזה כעת חיה, והנה בן לשרה אשתך. פרק י"ח, פרשת וירא, פסוק י"א, ואברהם ושרה זקנים באים בימים, חדל להיות לשרה אורח כנשים. פסוק י"ב, ותצחק שרה בקרבה לאמור, אחרי ולותי הייתה לי עדנה, ואדוני זקן. צחקה או לא צחקה? כן, טוב. ויאמר השם אל אברהם, למה זה צחקה שרה לאמור? האף אמנם אלד ואני זקנתי. היפלא מהשם דבר? למועד אשוב אליך כעת חיה ולשרה ואין. פסוק ט"ו. ותחחש שרה לאמור, לא צחקתי. צחקה או לא צחקה? ותחחש שרה לאמור, לא צחקתי, כי ירע. ויאמר, לא, כי צחקת. ממשיכים. הפסוקים לא דנים בזה. אני מדלג על הכל, מגיע לפקידת שרה, פרק כ"א, מדלג על אבימלך ושרה, המסירות נפש הזאת מהצד השני, אחותי היא, ובלי דיונים, הכל ברור. בכלל אין שאלות, שרה מוסרת את כל חייה, את כל נפשה, את הכל. מגיע לפרק כ"א, כל פרק כ"ף זה הסיפור עם אבימלך בגרר, בסדר? מגיע לפרק כ"א. והשם פקד את שרה כאשר אמר, ותאמר שרה, ותאמר ממילא לאברהם, איני כוונים שרה, כי ילדתי בן לזקוניו. ויגדל הילד ויגמל, ויעש אברהם משתה גדול ביום יגמל את יצחק. ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק. ותאמר לאברהם, גרש האמה הזאת ואת בנה. כי לא יירש בין האמה הזאת עם בני עם יצחק. הפעם, זה לא ממשיך כמו בפעם הקודמת. בפעם הקודמת מה אמר אברהם? הנה שפחתך בידך, עשי לה הטוב בעינייך. הפעם כבר מדובר על הבן שלו. ויירא הדבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו. וירא הדבר מאוד בעיני אברהם, מאוד על אודות בנו. אז מה אומרת שרה? היא לא אומרת. מי מתערב? ויאמר אלוהים אל אברהם, אל ירא בעיניך על הנער ועל אמתך. הנער, לא על אודות בנך, על הנער ועל אמתך. כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה. כי ויצחק יקרא לך זרה. ואז אנחנו נזכרים שאברהם, כשאמרו לו שיהיה לו בן, שיקראו לו יצחק, מה הוא ביקש? רק שישמעאל יחיה. ומה שרה? גרש. ועכשיו הקדוש ברוך הוא כבר עונה לאברהם עוד לפני שהוא מבקש, וגם את בן העמה לגוי אשימנו, מה שנקרא להקדים תרופה למכה, אני יודע מה אתה הולך לבקש. יהיה בסדר. כי זרעך הוא. ולמרות שאני רוצה לראות את רצף הפסוקים ולעבור עוד רגע לרבקה ויצחק לשנייה אחת ואז ליעקב ורחל, אני עושה לרגע אחד עצירה ורוצה ללמוד אחרי שני פסוקי הגירוש, שני פרקי או שתי פרשיות הגירוש, זו של הגר עוד לפני הלידה וזו של ישמעאל עם הגר, את דברי חז"ל בתוספתא במסכת סוטה. הזכרנו אותה פעם בעל פה. זה דבר פלא פלאות, תשמעו רגע את הביטוי, כי הביטוי הזה לעניות דעתי יתחיל לפתוח לנו עולם שלם בהבחנה, בהבנה קצת את סוגיית האימהות. אתם זוכרים ששאלנו כשלמדנו את הפרשה בלך לך, ישפוט השם ביני וביניך, חמסי עליך? מה היא אומרת? ישפוט השם ביני וביניך, תוספת מסכת סוטה, פרק ה' במשנה ז'. ישפוט השם ביני וביניך, אלא כך אמרה לו, אחרי דיון שלם פה, גרש האמה הזאת ואת בנה. אז על מה מדובר פה עכשיו? על השלב בפרשת וירא, כשכבר ישמעאל נמצא, נכון? מלמד שהייתה אמנו שרה רואה את ישמעאל בונה במסין, במות, וצד חגבים, ומעלה ומקטיר לעבודת כוכבים. אמרה, שמה ילמוד יצחק בני, כך, וילך ויעבוד כך. עכשיו תשמעו את העיקר. ונמצא שם שמיים מתחלל. גם בלי המשפט הזה זה היה מספיק חזק. שהילד שלי לא יתקלקל. ודאי, אבל ששם שמיים לא יתחלל. ונמצא שם שמיים מתחלל. אמר לה, כלומר היא לא אמרה את זה לעצמה, אלא אמרה את זה למי? לאברהם. אמרה לו גרש את האמה הזאת ואת בנה כדי ש... לא יתקלקל יצחק, ונמצא שם שמיים מתחלל. זה יהיה חילול השם. אמר לה, לאחר שזכין לו לאדם, חווין לו. אחר שעשינו המלכה, אחר שעשינו הגבירה, והכנסנו לגדולה זו, נטרידנה מתוך ביתנו? ככה עושים לבן אדם? בעברית אחרת, היא אפילו בהגדרה כבר אשתי. אחר שעשינו המלכה, נטרידנה מתוך ביתנו, עכשיו מגרשים? ומיד הוא מסביר, זה לא בעיה שלי. מה הבריות אומרות? אבל זה לא בעיה מה הבריות אומרות, הוא מאוד מחפת לי. לא נמצא שם שמיים מתחלל בדבר? בעברית אחרת, מה הוויכוח? מהו חילול השם? אמרה לו, עכשיו תשמעו איזה דבר. הועיל ואתה אומר חילול השם בדבר, אתה אומר שזה חילול השם. ואני אומרת שזה חילול השם, יכריע המקום בין דבריי לדבריך. אתם יודעים מה היא אמרה לו? במילים קדושות, אתה לא תבין אותי. זה השלב לערב את הקודש ברוך הוא. חבל על הזמן של המשך הדיון. מכירים את השלב הזה? שהקודש ברוך הוא יעזור לך. ישפוט השם ביני וביניך. הכריע המקום בין דבריה לדבריו. רגע. זה קשור רק לסיפור של ישמעאל והגר, איך זה קשור להתחלה? על ותענה שרי, לכאורה, אין לנו כאן שום סנגוריה. הרמב"ן אומר, ותענה שרי, חטא חטאה אימנו. אגב, אם חטא חטאה אימנו חלילה, כמו הרמב"ן, אז גם אברהם אבינו לא בדיוק לא קשור לזה, כי הוא הניח לה. נכון? הוא אמר לה, עשי לה הטוב בעינייך. מוסיף הרמב"ן בלך לך, וגם אברהם אבינו בהניחו לעשות לה. מוסיף הרמב"ן, ועל החטא הזה אנחנו משלמים מחירים כבדים. אבל לא כך הבינו חז"ל בתוספתא שעכשיו אני קורא. תשמעו טוב. הכריע המקום בוירא בין דבריה לדבריו, בסדר? לגבי ישמעאל והגר, שנאמר, כל אשר תאמר אליך שרנו, שמע בקולה. דברי חז"ל, שאין תלמוד לומר קול, אין משמעות למילה קול, המילה קול מיותרת. היא אומרת פה אמירה אחת בדיוק, גרש, האמה הזאת ובנה. יש פה בדיוק אמירה אחת, לא יירש בני עם בן האמה הזאת עם יצחק, בן האמה הזאת עם בני עם יצחק. גרש, זה אמירה בת מילה. אז מה זה קול? שאין תלמוד לומר קול, ומה תלמוד לומר קול, אז מה באה המילה קול להגיד? מלמד שהכריע לשנייה והכריע לראשונה. כמו שעכשיו הייתה הכרעה, לא כתוב לנו, אומרים חז"ל, אבל גם שם היה דיון והכרעה. וגם שם הייתה הכרעה. מה שנייה על אודות הגר, אף הראשונה על אודות הגר. ותרא כי הרת ותקל גבירתה בעיניה, פירושו ששרה ראתה שהגר לא יכולה להיות פה. וגם שם אמנם מופיע אסילה הטוב בעינייך, אבל זה היה לפי מה שמופיע פה בחז"ל בפשט, אחרי שהקדוש ברוך הוא הכריע. זה מעלה את זה לאיזשהו מקום שאיתו אפשר קצת להתחיל. אתה אומר חילול השם כך, ואני אומר את חילול השם כך. אומרים לאברהם, ייקרא לך בן ויהיה שמו יצחק ויהיה לך זרע, והוא אומר לו ישמעאל יחיה לפניך. שרה עוסקת כל ימיה ביצחק. חולפים הימים ולוקחים את יצחק לעקדה. ועכשיו שתי דמויות. והיו חיי שרה 120 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה, רש"י המפורסם שכולנו יודעים. למה נשמחה מיתת שרה לעקדת יצחק? נו, למה נשמחה? רש"י ידוע. למה נשמחה? לומר לך, לפי שעל ידי בשורת העקידה שנזדמן בינה לשחיטה, וכמעט שלא נשחט, פרחה נשמתה ממנה ומתה. פשוטו של מדרש הוא פשוטו של מדרש. המחשבה על מותו של יצחק גרמה לה פרחה נשמתה ומתה. וכשלומדים את העקדה ולומדים את אברהם ומגיעים לוילכו שניהם יחדיו, ואז מגיעים לרש"י על וילכו שניהם יחדיו, כשרש"י אומר בוילכו שניהם יחדיו הראשון, מה זה יחדיו? אברהם שהיה יודע שהולך לשחוט את בנו. היה הולך, תשמעו את הביטוי, ברצון ובשמחה, כיצחק, שלא היה מרגיש בדבר. יחדיו. אז עכשיו לגן הילדים נחזור. אז מי יותר גדול? מי שהולך אל העקדה בשמחה, עם שיעור אמונה גדול? או שרה שפרחה נשמתה ומתה כשהיא שמעה על העקדה? וכאן הבן שואל, אברהם, למה לא התקנת את שרה? מה הניסיון של אברהם ומה הניסיון של שרה? תמיד עוסקים באברהם ויצחק, ואני רוצה פעם אחת לעסוק בשרה. ובהבדל בין הניסיון של שרה לניסיון של אברהם. אברהם הולך אל העקידה ברצון ושמחה כיצחק. שרה, כיוון ששמעה, פרחה נשמתה ומתה. אני מיד אחזור לאברהם ושרה, אבל לשנייה אחת יצחק ורבקה. אין שנייה בפרשה הארוכה של הברכות שלא מוזכר פעם ועוד פעם ועוד פעם שרבקה היא אם יעקב ועשיו. פעם אחרי פעם רבקה קוראת ליעקב עם הביטוי בנה הקטן, ונותנת לו את בגדי עשיו, בנה הגדול, החמודות. גם אחר כך כשהיא שולחת את יעקב אל אבא להתברך ולהצטוות, לברוח לפדן ארם לחרן, היא שולחת אותו ואומרת לו, הנה עשיו, אחיך, מתנחם לך להורגך. וכשהיא מתארת את הפחד ממה שהיא חוששת שחלילה יקרה, היא לא אומרת לו וחלילה הוא יעשה משהו, אלא אומרת, למה אשקל גם שניכם ביום אחד? אבל ליד כל זה ביד השנייה, החלוקה ברורה, ויאהב יצחק את עשיו, ורבקה אוהבת את יעקב. החלוקה ברורה. למי שתופס את מה שאנחנו רוצים להגיד עכשיו, אנחנו אומרים דבר הרבה יותר פשוט. אהבתה של רבקה כאם יעקב ועשיו. מה מופיע הפסוק הזה? איך אומר שם רש"י? איני יודע מה בא זה ללמדנו. המושג הזה של אם יעקב ועשיו הוא כל כך חזק, ורבקה מוסרת אותו על האמונה, על הנבואה, על הידיעה שהיא יודעת. היא יודעת שהברכות צריכות להגיע אל יעקב. תמיד דנים ביעקב וביצחק במרמה. עכשיו אני רוצה לדון היום במסירות נפש של רבקה בלשלוח את יעקב לרמות את יצחק. ופה כמו בשאלה ששאלתי על העקדה, ולא הייתה יכולה להיות שיחה? אי אפשר היה לתאם? ואחרי שיוצא יעקב המחופש לעשיו מהברכות, אין לי יצחק ספק, גם ברוך יהיה, דיברנו על זה, גם ברוך יהיה. דיברנו על הברכות בשנה שעברה ויותר מפעם כבר, גם בתוך הברכות. לא משנה לי יצחק הספיקות, הידיים ידי עשיו הכל כל יעקב ולא הכירו כי היו ידיו כידי עשיו אחיו. נו, אז אם לא הכירו, אז ספק, מה אתה מברך? אבל הוא יודע שיעקב נכנס וריח גן עדן עמו, והוא מברך את זה שנמצא פה. ומיד אחרי הברכה, מיד, הוא הרי יכול לבטל ולהגיד, אני לא מאשר את מה שהיה. מיד התגובה הראשונה היא גם ברוך יהיה. אין ספקות. אבל רבקה עושה מהלך שלם, מהלך שלם, שיש לו שיאים. אחד השיאים שלו זה הביטוי הבא, אני ארצה להתמקד בעוד רגע. אומר ליעקב, אומר לרבקה יעקב, אמא, אבל אולי ימושני אבי. והייתי ועיניו כמתעתע והבאתי עליי כללה ולא ברכה. אתם יודעים מה, יעקב הבין את אמא לא מעניין כלום, היא מוסרת את נפשה על הכל. אני מעניין אותה. אני מעניין אותה, רק אני מעניין אותה. 100%. אז אני חלילה אתקלל. אז מה תרוויחי? יפה. מה היא עונה לו? מרגיע מאוד. אתה אומר לו, עליי קללתך בני. איזה מידות צריך ילד כדי שזה ירגיע אותו? יעקב? מה היא אמרה? מה היא רוצה? מה היא אומרת? ומיד כשהיא שולחת אותו לפדן ארם, והיא נותנת ליצחק את הדרישה לשלוח אותו לפדן ארם, זהו, מכאן ואילך לא פוגשים את רבקה. אין יותר רבקה. נעלמת. היא מבטיחה שבשלחתי ולקחתיך משם. אבל אותה לא רואים. פוגשים את דבורה מינקת רבקה. רחוק מאוד, עוד הרבה שנים. ורק עוד דבר אחד אצל רבקה ויצחק. הביטויים, שערות הנפש, הן כל כך קיצוניות. מצד אחד, גם יצחק וגם רבקה יודעים להתמודד עם הבעיה של עשיו. רק שטחיות מזעזעת חושבת שיצחק לא הבין מי זה עשיו. אולי הוא לא הבין את העיבוי, אולי בכוונה הקדוש ברוך הוא רוצה והוא רוצה לראות את הדברים בצורה אחרת מבחינת העומק שלהם. אבל מי זה יצחק? מי זה עשיו? איך מתחילה פרשת הברכות? ויהי עשיו בן 40 שנה ויקח את יהודית בת בארי החיתי ואת בוסמת בת אילון החיתי, פרק כף זין, פסוק ראשון עכשיו, ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה. ועכשיו אבות ואימהות, היום אני לומד רק אבות ואימהות. ויהי כי זקן יצחק, זה הפסוק הבא, ותיכנה עיניו מראות, ויקרא לעשיו בנו הגדול, ויאמר וכולי. אומר רש"י, פשט ראשון, פשט ראשון. ויהי כי זקן יצחק, ותיכנה עיניו מראות. למה הוא פתאום קראו עיניו מראות? בגלל הצרות מהחיתיות האלה. מהשנן של אלו שהיו מאשנות ומקטירות לעבודה זרה. אתם יודעים מה קרה ליצחק בעקבות יהודית בת בעירי ובוסמת בת אילון, שמעשיהם כאורין ושמותיהם נעים? מזה הוא נהיה זקן. אגב, כמה זקן הוא היה עכשיו? בן 123. אם יעקב ועשיו היו בני 63 בברכה, הוא היה בן 60 שנה בלדת אותם. אז הוא בן 123. יש לו עוד כמעט 60 שנה. רציתי להגיד עד 120. יש לו עוד כמעט 60 שנה. אגב, לגמרי בניגוד לעשיו, בן ה-15, הזקן שאומר, הנה אנוכי הולך למות, אומר יצחק בן ה-123, לא ידעתי יום מותי, אבל זקנתי. אתם יודעים מה מסביר רש"י? מותק שלי, עשיו, ממך זקנתי. יצחק זקן. יצחק כהות עיניו מראות. מי שמתמודד עם הקושי, ביום יום, זה רבקה. אני חוזר לאבות אמהות. זה לא, אם מישהו מרגיש שקשור, זה ממש מקרי. מי שמתמודד עם זה, זה רבקה, זה לא יצחק. מי שלוקח את הנכדים, למשל את עמלקילה לטיול, זה רבקה. ואז, אחרי כל הסיפור, מגיעה רבקה אל יצחק ואומרת לו כך, הרי לא תגלה לו שהוא צריך לברוח כי עשיו רודף אחריו. מה פתאום? לא יעמוד אסור, אסור לגלות לו, זה קשה ללב. אז מה היא תגיד לו? היא תגיד לו, אם לוקח יעקב אישה מבנות חטא כאלה מבנות הארץ, למה לי חיים? ויצחק אומר, טוב, את זה אנחנו מכירים כבר. למה זה אנוכי? למה לי חיים? ובקפיצה לויצא, הבה לי בנים ועם עין, מתה אנוכי. חמסי עליך, ישפוט השם ביני וביניך. מה? מי? ואצל האימהות האחרונות של הפרשה שלנו נצמצם כדי להתחיל את הכל, אבל אצלנו זה הכי חזק. איפה לא בפרשה? המסירות נפש של רחל צריכה הסברים. יעקב נושא את לאה. הוא לוקח בדעתו את רחל, ויהי בבוקר והנה היא לאה. רש"י לא זז מילימטר בלי להגיד שרחל נותנת לה את הסימנים. על פי מדרש אחד, רחל נמצאת שם למטה. אתם תופסים את המציאות הזאת אחרי 7 שנים? שקר גמור. והיא נותנת לה את הסימנים כדי שלא תיבוש אחותה. וכנראה מסיבה הרבה יותר עמוקה שעוד מעט נדבר עליה. כי היא מבינה שלאה צריכה להיות עם יעקב. אתם מבינים על מה רחל מבטרת? ואז עומדות בפני יעקב 3 אפשרויות. הוא התחייב לרחל שהוא יישא אותה. הוא התחייב, בהתחייבות צריך לעמוד. הדבר הראשון שלכאורה היה צריך להציע לו, אפשרות א', לגרש את לאה. גם להסביר את זה בשיא העדינות והיופי, זה מקח טעות. זה לא קידושין בכלל אולי. האפשרות השנייה, זה להתנצל בפני רחל ולהפר התחייבות. לכאורה, אפילו במצב של מצוות בני נוח, עוד לפני מתן תורה, אני לא יודע אם מותר לעשות דבר כזה, זה אסור. חייבת. האפשרות השלישית שבוחר בה יעקב, היא האפשרות הכי מסובכת. לשאת 2 אחיות. זאת האופציה השלישית. היי, תגידו, עוד לא ניתנה תורה, אבל אבותינו קיימו את התורה. ואת השאלה הזאת שואלים כל המפרשים, וכל אחד עונה בדרכו. אני אתחיל ממנה עוד שנייה. אבל המשכה של הפרשה, רחל ולאה זה מסירות נפש של אהבה שקשה לתאר, ואז פתאום פרשת הדודאים. זוכרים? פרק למד, פסוק א', שם בפסוקים הראשונים. תני נא לי מדודאי בנך. לכן ישכב עמך הלילה. ורש"י אומר, לכן ישכב עמך הלילה, ולפי שזלזלה במשכבו של צדיק, לא זכתה להיקבר עמו במערת המכפלה. אתם זוכרים שבזה התחלנו? לשם אנחנו מגיעים עכשיו. תוך כדי, יעקב, איש תם, יושב אוהלים, שכל הזמן חייב להסתבך בכל מה שלא מאפשר להיות תם לשנייה אחת, פעם אחת מנסה להיות באמת תם, ומתחייב שאף אחד לא גנב ללבן את התרפים. הוא באמת משוכנע בזה. באמת, עם מכונת אמת, הוא משוכנע שאף אחד. ולא ידע כי רחל גנבתם. וגם שם יעקב אומר שמי שגנב ימות. ואומר רש"י, קללת חכם על תנאי היא באה. ורחל מתה. ובסוף, זה כבר הפרשה הבאה, רחל יולדת את בנימין, והיא קוראת ללדת, והיא בצאת נפשה כי מתה. היא עומדת למות. אז איך, מה אומרים לאישה לא עלינו, לא עלינו, לא עלינו, שהולכת למות בלידתה? מה אומרים לה? ואתה אומר לה, המיילדת, אל תראי, זה בן. ככה כתוב בפסוק. אל תראי, כי גם זה לך בן. כלומר, היא בכלל לא יראה ממשהו אחר. אתם זוכרים את לא צחקתי כי יראה? אולי בכלל אנחנו לא מבינים את המושגים? אולי הגיע פשוט הזמן לכבס את המושגים שלנו ולהתחיל להבין על מה אנחנו מדברים? על מי אנחנו מדברים? על אימהות ואבות? אל תראי כי גם זה לך בן. שני ביאורים מדהימים של הרבי משתי שיחות שונות. בשתיים מהשאלות ששאלנו. מתוכם נדבר על הכל. על הסוגיה הזאת של שתי אחיות, דנים כמעט כל המפרשים. רוב התשובות הן תשובות מקומיות. הרמב"ן אומר, בארץ ישראל מחויבים בזה, אבל בחוץ לארץ לא. שזה קושיות גדולות, כי גם בחרן ראינו, שלא ניכנס לזה. יש תשובות לכאן, לכאן. לרבי יש תשובה מופלאה. הרבי מלובביץ' אומר, שכשהאבות קיימו את התורה, הם עוד לא קיימו את התורה כי הם קיבלו אותה בהר סיני בציווי, אלא הם קיימו את התורה מדעתם. זאת אומרת שבשלב שהם מקיימים את התורה, המקום שבו התורה אומרת את הטעם, אז הטעם הוא הטעם שכתוב. אחרי שניתנה התורה, גם אם הופיע לי הטעם, לא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו. שלמה אמר, אני ארבה ולא יסור לבבי, ונכשל. אבל בזמן שעוד לא ניתנה תורה, אם התורה אמרה את הטעם, זאת אומרת שהם סברו את הטעם, ואם הטעם לא רלוונטי, תשמעו את דבר הנפלא. כתוב בתורה, ואישה אל אחותה לא תיקח לצרור. פירוש לצרור, זה שאסור לך לקחת שתי אחיות. שהדבר הטבעי בינינו אהבה. הן אחיות. ולגרום להן להיות צרות זו לזו. יעקב ידע את זה. צרות זה צרות זו לזו. מצירות אחת לשנייה. יעקב ידע את זה היטב. אבל יעקב הכיר את רחל. ויעקב הכיר את לאה. ויעקב ידע שכאן זה בכלל לא שייך. מי שכל עניינה זה למסור סימנים כדי לתת את רחל, כדי לתת את לאה. כל עניינה זה מסירות נפש עליה. זה בכלל לא המושג האנושי של שתי אחיות שיכולות לצרור זו את זו. אתם זוכרים את השאלה הראשונה ששאלנו? יוסף בא יעקב בא ומדבר עם יוסף ואומר לו, ידעתי שיש בלבך עליי, אבל עכשיו אני אומר לך, קברתי אותה על פי הדיבור, זוכרים? ושאלנו, למה הוא אומר את זה רק עכשיו ליוסף, למה לא בחר רש"י בדרך אחרת? עכשיו זה בכלל מאוד מעניין, יוצא שבעצם אם יעקב מתנצל בפני יוסף רק עכשיו, כנראה ש... רק בעקבות ההשבעה של יעקב את יוסף להוליך אותו לארץ כנען, יש סיבה שמה? שתתעורר תרעומת אצל יוסף. באמת יעקב חשב שיוסף עכשיו, יוסף שוויתר לאחים, יוסף שכל עניינו זה, באמת עכשיו זה ה... אתם יודעים מה כתוב פה? כתוב פה משהו אחר לגמרי. לא מופיע פה המילה תרעומת בכלל. תרעומת זה ההסבר שלנו לרש"י. תשמעו את ההבנה של הרבי ברש"י. אני קורא מבפנים כי זה כמה מילים נפלאות. לכן מפרש רש"י שלא תרעומת הייתה כאן בכלל. שכן יוסף הבין היטב שלא הייתה ליעקב אפשרות לקבור את רחל במערת המכפלה, מאחר שמתה בדרך, הוא בכלל לא דן על זה. אלא יש בליבך עליי, אני קורא את המילים, זה המילים, ידעתי שיש בליבך. בליבו של יוסף כינן רגש של צער וכאב על כך שחלקה של רחל אמו נגרע משאר האבות והאימהות. וצער זה התעורר ביתר שאת לאחר שיעקב הורה לו לטרוח ולהוליכו לארץ ישראל כדי לקוברו במערת המכפלה ביחד עם כולם. תוך כדי שהוא מדגיש את מעלת הקבורה במערת המכפלה. ואז מפרש רש"י את דברי יעקב בדרך אחרת לגמרי. דע לך שעל פי הדיבור קברתיה שם שתהה לעזרה לבניה. אל ליוסף לחשוב שרחל נקברה בדרך מחוסר ברירה, אלא הייתה בכך מטרה חיובית, כדי שתהה לעזרה לבניה. זו הייתה הדרך היחידה להפיג, שבה מפיג יעקב את צערו של יוסף, זה יוסף. שהרי מובן מאליו שרחל עצמה הייתה שמחה על האפשרות להיקבר רק במקום שתוכל בעתיד לעזור לבניה בעת צרתם. אתם יודעים מה אומר יעקב ליוסף? הגיע הזמן שאני אגיד לך פעם אחת כששנינו לבד מי הייתה אמא שלך. אני יכול לדבר רגע על רחל? פעם? אותי תקבור במערה. אתה יודע מי אמא? אמא שלך לא הייתה סולחת לי אם הייתי קובר אותה במערה. היא עסוקה כל שנייה במה לעשות, איך לעזור לבניה. גם עכשיו. שום דבר אחר לא היה עושה לנחת. לפני שנחזור לאימהות, עוד פעם אחת, שנייה אחת על רשי. אתם מבינים מה רשי עשה כשהוא בחר בדברי אגדה? מרשי, כל הפירושים הפשטנים לא עוזרים לי פה בכלל. מה פירוש? ולא יכולתי לתפעל. מה? לא מבין את זה. יוסף לא מבין מילים כאלה. גם יעקב לא מבין מילים כאלה. שליחים של נצח לא מבינים מושגים כאלה. אתם יודעים מה אומר יעקב ליוסף? יוסף, אתה מבין מה זו אמא? אתה מבין מי זו אמא שלך? אותי תקבור במערה. אמא בדרך. אתם יודעים איפה פגש יעקב את רחל בפעם הראשונה? בדרך. ורחל באה. אתם יודעים איפה יעקב פוגש את רחל ואנחנו פוגשים אותה כל שנייה? בדרך. אתם מכירים את הרגע שאתה אומר כבר לאמא, שבי כבר? תוכל לשבת? שבי! מכירים? או שלא? אז לא. יוסף, אתה מבין? היא לא הייתה יכולה לשבת אז, היא גם לא יכולה לשבת עכשיו. היא בדרך. אברהם לוקח את יצחק ברצון ובשמחה לעקדה. אתם חושבים שלשרה זה פגם באמונה? חלילה הפוך. לשרה יש דבר אחד שהיא חייבת לדאוג לו. ועל זה נאמר, כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה, ורשי מביא מלמד שהיה אברהם תפל לשרה בנביאות. מה פירוש תפל לשרה? נביא, אנחנו חושבים שזה משהו שמימי בשמיים. נביא זה מי שצריך את מה שיש בשמיים לתרגם פה בארץ. נביא זה מי שצריך לקחת את הרעיון, את מה שנקרא בחסידות טיפה שבמוח, ולהעביר אותו פה דרך הרחם, ולדאוג לו פה, שזה יופיע פה. אברהם עוסק בדבר הגדול, הקדוש ביותר, שרק אברהם יכול לעסוק בו. מבחינתו של אברהם, העולם הזה והעולם הבא, ולהמשיך את יצחק והעקידה, זה הכל, זה עולמו, זה ברור לגמרי, אין בכלל שאלות. רבקה לא אומרת ליעקב, אבא רוצה לברך את עשיו, בוא אני אברך אותך. חס וחלילה. היא אומרת, אבא רוצה לברך את עשיו, הברכה צריכה להיות של יצחק, אין דיון בכלל. אבל אני צריכה להביא אותך אל אבא. פרשת חיי שרה נקראת חיי שרה. הזכרנו פעם שהיא נקראת חיי שרה למרות שהיא עוסקת במוות. ובפשטות, בגלל שעצם העולם האמיתי הוא החיים גם שאחרי צדיקים במיטתם וכולי, אבל יש סיבה הרבה יותר עמוקה. מדהימה. הרי בפרשת חיי שרה גם מת אברהם. בפרשת חיי שרה מיד עוברים למות שרה. אבל הפרשה נקראת חיי שרה. אתם יודעים למה? כי לפרשת חיי שרה יש עיקרון אחד. ההבדל בין אברהם לשרה היה בזה שאברהם עסק בעולם. לו ישמעאל יחיה לפניך. זה יעשה יצחק בהמשך. כי זה הכוח הגדול והאמיתי להעביר את הדברים בעומק הכי גדול, הכי גדול במקומות שרק האבות יכולים. לשרה יש תפקיד אחד. לדאוג שיצחק לא יתחלל שם שמיים על ידו. והיא צריכה לדאוג לייחודו של העם הזה. היא מגדירה, כי לא יירש בין האמה הזאת עם בני עם יצחק. אתם יודעים במה עוסקת פרשת חיי שרה? פרשת חיי שרה עוסקת, כל הפרשה, בייחודו של העם הזה. תחילתה של הפרשה, במוצרה. המשכה של הפרשה, בייחוד, בזיווג של יצחק ורבקה. סופה של הפרשה, באברהם שלוקח את כתורה. למה? כי יצחק מביא אותה אל אברהם. באברהם שישמעאל חוזר אליו לקבור אותו בתשובה, כי יצחק מביא אותו, מה שדיברנו בשבוע שעבר בהרחבה, מבו באר לחי רואי. אבל במה מסתיימת הפרשה? בוישלכם אברהם מעל יצחק בעודנו חי ארצה בני קדם את בני כתורה. אתם יודעים מהי הפרשה כולה אם אתם רוצים את הסיכום שלה? היא חיי שרה. אברהם הוא אב המון גויים. אברהם לוקח אותנו למקומות הכי עליונים, הכי מופלאים. שרה מוסרת את נפשה על זה שאנחנו נתרגם את זה כאן למעשה, לחיים שלנו פה. אתה אומר חילול השם בדבר, ואני אומר את חילול השם כך. ישפוט השם ביני וביניך. והקדוש ברוך הוא מלמד את אברהם כשם שצדקה בשנייה, צדקה בראשונה. והקדוש ברוך הוא מלמד את אברהם את מערכת היחסים של האבות והאימהות. שרה אומרת לאברהם שהקדוש ברוך הוא יסביר לך, אני לא יכולה להסביר לך את זה. את המסירות נפש הזאת, את התנועה הזאת של למסור את הנפש בלי הפסקה. את המסירות נפש שבגינה פרחה נשמתה של שרה. אתם יודעים מה חלק מהמסירות נפש של שרה? היא גם מוסרת את כל הרוחניות כדי למסור את הנפש, כדי שאני אוכל להמשיך את אברהם. גם את הרוחניות שלה היא מוסרת. אברהם ילך ברצון ושמחה לעקדה. ושרה ששמעה וכמעט שנשחט, פרחה נשמתה ומתה. בעומק פרחה נשמתה ומתה, מכאן אין לי תפקיד. מכאן זה שייך לתפקידים הגדולים של אברהם ויצחק. התפקיד שלי הוא להיות נביאה ולממש את זה כאן. רבקה קוראת ליעקב ואומרת לו לקחת את כל הסיפור ולעשות את כל הברכה. והיא אומרת לו, עלי יתאמר בי נבואה דלא יתון נבטה יעלך. זה ציווי שלי אליך. אני יודעת את זה בנבואה, השם אמר לי שני גויים בבטנך. למה הוא לא אמר את זה ליצחק? כי תפקידו של יצחק זה הרואה פנימה, 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 להמשיך ולהוציא את הניצוצות הגדולים מעשיו. אלה תולדות יצחק בן אברהם, אלה תולדות יצחק, אומר המדרש, עשיו ובניו האמורים בפרשה. כי עיקר תולדותיו של יצחק זה לגלות גם בעשיו שבי, איך וירח את ריח בגדיו, את ריח בוגדיו, איך ריח בני כריח שדה. מה תפקידה של רבקה? תפקידה של רבקה מתחיל שם לפני ההיריון, והולך איתנו בהיריון, ומגיע ללידה, ושם בצער העיבור היא באה ואומרת, מה יש פה, והקדוש ברוך הוא מגדיר לה, וזה פילי פלאות, הרי הוא לא מעודד אותה, הוא לא מנחם אותה, הוא לא נותן לה איזה משהו קל, היא באה ומרגישה שמתרוצצים הבנים, אז מה אומר לה הקדוש ברוך הוא? הוא אומר לה את הכל כמות שהוא. הוא אומר לה, שני גויים בביתנך, שני לאומים ממאייך, לאום מלאום יאמץ, רב יעבוד צעיר. והיא לוקחת את זה איתה, והיא תמסור את חייה על זה. והיא אם עשיו בדיוק כמו שהיא אם יעקב, אתם יודעים איזו מסירות נפש היה לדחות את עשיו כדי שיעקב יתברך ולהמשיך לאהוב את עשיו? ורבקה אוהבת את יעקב, כמו שויהאב יצחק את עשיו, זה לא שהוא לא אהב את יעקב. הרי מה הוא עושה בסוף פרשת תולדות, כשהוא שולח אותו לפדן ארם? אז הוא נותן לו את ברכת אברהם, וייתן לך את ברכת אברהם. עכשיו זה כבר לא יעקב מחופש? עכשיו אין דיונים? איפה הייתה ברכת אברהם? שמור את זה בבוידים. מה היו כל הברכות? מה זה היה סתם? זה היה סיפור כיסוי? לא היה בכלל דיון שברכת אברהם עוברת ליעקב. היה ברור שברכת אברהם עוברת ליעקב. רבקה מבינה שהתפקיד של יצחק הוא לברך ולתת לעשיו את הכוחות שלו. והיא מבינה שהתפקיד שלה זה לשמור על יעקב. ממי? אני הולך להגיד דבר נורא. מעשיו ומהאמונה העצומה של יצחק. היא צריכה לשמור על יעקב כמו שאמא שומרת על יעקב. גם מאבא. זו מציאות שקשה לתפוס אותה, אבל כשחושבים עליה היא עולם ומלואו. אתם יודעים מה היא אומרת לו כשהיא אומרת לו, עליי כי לילדך בני? רבי אומר שהיא אומרת לו את הדבר הכי גדול שיש. היא אומרת לו, אתה שואל יותר מדי שאלות, ילד. יותר מדי שאלות. אולי משה איני, אני יודע בדיוק מה שאתה שואל. הרי שנינו מבינים מה הולך פה. אתה קנית את הבכורה ממנו, לפני הרבה מאוד שנים. שנינו מבינים במושגים שלא ניכנס אליהם עכשיו, שהתפקיד שלך הוא לקחת את הניצוצות מתוך עשיו. שנינו מבינים שבעשיו יש עולמות גדולים ואתה צריך לקחת את מה שצריך לקחת. שנינו יודעים שאת התפקיד הזה מקיימים במסירות נפש לא קטנה. צריך להיכנס לשם, אתה תצטרך בהמשך לעשות וייצא גדול, אתה תצטרך ללכת לחרן ולהיות בלבן. שנינו יודעים מה התפקיד שלך. אני רוצה להגיד לך, לפני שאתה מתחיל למלא את התפקיד שלך, משפט אחד חשוב. אתה שואל, אבל אולי ימושני, ואולי כך יקרה, ואולי כך יקרה. תקשיב לקוד שאיתו מתחילים לפעול. עליי כללתך בני, אתה יודע מה פירוש עליי כללתך בני? אני מוסרת את נפשי. תלמד את זה. ומכאן ואילך תמסור את נפשך ותתחיל לעבוד. תפסיק לשאול שאלות. תלמד ממני מסירות נפש. כשאתה תבין את מה אני מוסרת, כשאני צריכה לעשות את סיפור ההיפוך הזה, וממתי אני נושאת את זה, ועד מתי אני אשא את זה, וממתי אני יודעת שברחמי אני נושאת לו שני בנים, שקצת שונים באופיים, ואחד אוהב חליל ואחד אוהב כינור. אני נושאת שני גויים, שני לאומים, אני נושאת את ההלכה בידוע שעשיו שונא ליעקב, אני מחזיקה את זה. אני יודעת בדיוק את הכל. ואני האימא שליד אבא. ואני יודעת מה זה אנוכי ומה זה החיים, ואני אמסור את חיי. ולך אני מעבירה את המסירות נפש הזאת. בשנייה שהיא שולחת אותו, היא נעלמת. הוא לא יקבור אותה. הוא יקבור את המינקת שלה. הרי זה היה עשרות שנים לפני שהוא נולד. הוא יקבור את דבורה מינקת רבקה. הוא יקבור את האימהות שאותה הוא למד מאימא. את המיניקות. הוא יקרא למקום אלון בחוט. אותה הוא יקבור בדרך, ואת רחל הוא יקבור בדרך. אתם לא מבינים שפרשת הדודאים זו פרשה של מסירות נפש? זאת מסירות נפש של לאה שנותנת את הכוח ההולדה הזה לרחל, ושל רחל שנותנת את האישות ללאה. זה אותו המשך של סיפור הסימנים. רחל נולד לבן ראשון, בפרשה שלנו. תשמחי. היא שמחה, אבל היא קוראת לו יוסף. יוסף השם לי בן אחר, אני באמצע עבודה. תשבי. אתה תשב. נולד לה בנימין, היא עוד מספיקה לקבוע את בן עוני. ונותנת לאבא לתת את ההסברים לשם. אבא יהפוך את בן עוני לבנימין עד לקץ הימין. זה התפקיד של יעקב, של יצחק, של אברהם. זה הסדר של אבות ואימהות. תפל לשרה בנביאות. זה לא מי יותר גדול ממי. זה לא השאלה המטופשת, האם מהגן את מי אתה יותר אוהב, את אבא או את אמא. זה מי הנביא שמביא את המציאות העליונה ומוסר את נפשו על קיומה, ומי רגלי המרכבה שמגלים את השכינה פה בעולם, שמייצרים את המציאות עצמה, חסד לאברהם, אמת ליעקב, גבורה של יצחק. כל ספר בראשית הוא לא ספר האבות. כשעומד בלעם ומתאר את מה שהוא רוצה לקנא בו, הוא מתאר את ההרים ואת הגבעות. כי מראש צורים הראינו אלו האבות, ומגבעות אשורנו אלו האימהות. הוא מתאר את הרי העתק הגבוהים, המופלאים, אלה האבות. ואת הגבעות, את הגבעות שקשורות לשטח ומצליחות בשטח להגביה אותך, ולא מתנתקות מהשטח לשנייה אחת. וכשהוא מתאר את העולם הזה שיכול להיווצר בכלל ישראל ולא נוצר בשום מקום אחר, והוא אומר מה טוב הוא אוהליך יעקב, הוא מדבר על מה שאנחנו פוגשים בפרשות שלנו. על יעקב ורחל, אברהם ושרה, יצחק ורבקה. מכאן ניכנס למושגים של יעקב ועשיו, נמשיך בבירורים האלה, אבל אם נדע להיות רגישים, זה לא מתחיל ולא נגמר. זה כן מתחיל. זה לא נגמר. בסיפור האבות והאימהות. מי שידע להיכנס לרגישות הזאת יבין מה תפקידו של יהודה ומה תפקידה של תמר, מה תפקידו של אמרם ומה תפקידה של יוכבת, מה תפקידו של משה ומה תפקידה של ציפורה, מה עושה מרים ומה עושים משה ואהרון. מי שיכנס לסוגיה הזאת יבין איפה נמצא בועז שנעלם רגע אחרי ההיריון, ואיפה נמצאת רות, ואיפה נעמי. בעולם שמאבד קצת תפקידים ומאבד הגדרות, אם נדע להיכנס באמת בפשטות לחלוקה הזאת שאולי אותה מלמד יעקב את יוסף, ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל, וידעתי שלא יהיה לה נחת אלא נחת אחת, שהיא תוכל להתפלל על בניה. ואתם יודעים מה הדבר המדהים? נבוזרדן מגלה בעיקר בכלל לא את בניה. הוא מגלה בעיקר את בני לאה, אבל זה בניה. מי שמסר את הנפש ונתן את הסימנים, גם 4,000 שנה אחר כך יודעים הילדים שלו, שהם בכלל לא הילדים שלה, לקרוא לה מאמי רוחל, לקרוא לה רחל אמנו. כי המושג הזה, שאיתו רש"י ביקש להסביר את הפשט בשיחה בין יעקב ליוסף, הוא המושג שאותו רצה להעביר יעקב ליוסף, בהגדרה של האימהות והאבות. מכאן נמשיך בעזרת השם לבנים בשבוע הבא.